ערב טוב. אחת הפרשיות היותר מסעירות בתורה היא פרשת דינה ושכם. קראנו את זה השבת, עסקתי בפרשייה הזאת בעבר. אני רוצה הפעם לחזור אל הפרשה כדי לדלות ממנה כמה נקודות שאני מאמין שיכולים להוסיף לנו, לקדם את עצמנו, לפתח את עצמנו ולבנות את עצמנו. נתחיל מדבר שהזכרתי בעבר, אבל נחזור אליו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם למור. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותיהם ניתן להם. ובהמשך, אך בזאת יאותו האנשים, בימו לנו כל זכר, כן? ובהמשך, מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם, אך נאות עליהם וישבו איתנו. חמור ושכם בנו באים ומציגים לאנשי שכם רעיון. יש פה איזה משפחה, שבט שיושב פה באזור. השבט הזה מאוד מכובד, מאוד עשיר, יש להם הרבה מקנם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. האנשים האלה שלמים הם איתנו. קיצור, מדובר באנשים, חבורה נפלאה, עשירה מאוד, וכל קשר איתם ממש כדאי. בואו נתאחד איתם, זה רק לטובתנו. הארץ הנה רחבת ידיים, ואת בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. בואו נתאחד איתם, זה רק משתלם. יש איזה מחיר, כן, בשביל זה, אך בזאת יאותו לנו אנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד, בימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. יש איזה מחיר, אבל זה דבר פעות וקטן, בוודאי משתלם בשקלול הכללי של כל מה שאנחנו מקבלים מזה. אלא שהתורה, לפני שהיא מתארת את התיאורים האלה, מספרת סיפור כפי שאנחנו מכירים אותו, וכפי שהתורה מעידה עליו. ויתבו דבריהם, ולא איחר הנער בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. כל התיאור הזה של דבר כל כך יפה וכדאי ומשתלם, התורה בסיפור שהיא מספרת לפני כן ובפסוק הזה שהזכרתי כרגע, באה ואומרת זה הכל שקר אחד גדול. מה האמת? האמת היא ששכם בן חמור פגש את דינה, התלהב ממנה, אנס אותה, חשקה נפשו, ככה התורה מתארת אפילו, לא, זה לא מתחיל מחשקה נפשו, אלא ויר אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. רק אחר כך מופיע, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, ודבר הלב הנערה למות. הכל מתחיל מאיזה אונס ברוטלי של אנס אכזר, נורא והיום, שלקח איזה בחורה שלא מכירה, חדשה, לא מכירה את המנטליות פה, מתחילה להסתובב, לא מודעת פה לזימה הנוראה שמאפיינת את תושבי הארץ הזאת, לפחות באותם ימים. ומסתובבת לתומה ופתאום מתנפל עליה מישהו כזה. בעקבות זה הוא מתאהב בה ונמשך, וכמו שהזכרתי עכשיו בפסוק, הבחור הוא לא איזה אחד בקצה המחנה. אולי זה שפל אנשים במשפחה קשת יום, עבר התעללות בילדותו, לא יודע. הוא בחור של... והוא נכבד מכל בית אביו. זה הבן, כנראה, הבכור אמר, הנכבד בבית נשיא הארץ. תראו לצורכם קצת פרופורציות, היום חס ושלום, עם... עם בן של נשיא של ראש ממשלה, לא יודע מה היה כזה דבר, מה קרקע, היו לנשיא לא היו נותנים להישאר אולי יום אחד בתפקידו, ואם היו נותנים לו שנים היו מדברים על זה, זה היה מלא את כל העיתונים וכל העולם וכל, ותרבות אחרת, מנטליות אחרת לגמרי. זה הנשיא של הארץ, וזה הבן המכובד שלו, בעתיד הוא כנראה אמור לרשת אותו ולהיות נשיא מקומו. ו... למה לא? מה? נורא מפתה, נורא מושך. המשיכה המינית הנוראה הזאת מביאה אותו למעשה אכזרי נורא. ומה ההמשך? ההמשך? שהוא לא מקבל, לא רק נזיפה, וודאי לא עונש, אלא שהוא בא מספר לאבא שלו, אבא שלו אומר, כיף, למה? יופי. אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה עוד פעמים? תדאג לך. לא, אומר, אני רוצה אותה קבוע, אשתי. אז אומר, אז איך עושים את זה? השם ישמור, הרוע פה הוא... הוא נורא נורא והיום. אבל זאת התרבות שלכן משפחת אברהם כל כך נזהרת לא להתערות בבנות הארץ ולא אל תיקח לך אישה מבנות הכנעני אשר אנוכי בקרבו. הפיתוי המשיכה המינית הזאת שמביאה אותו לעשות כזה מעשה נורא, היא ממשיכה, היא מביאה אותו לשתף ברצונות שלו הנוראים, גם את אבא שלו. מביאה את אבא שלו להצדיק אותו. מביאה את אבא שלו לתקס יחד איתו עצה. איך? מבלים את כל תאוותיו, לא משהו חד פעם. ועד כדי כך זה מביא אותם לשכנע את כל בני שכם לעשות מעשה של השפלה לאומית נוראה. הרי הברית מילה הזאת כדי עם השבט הנודד זה השפלה לאומית נורא, ואין איש פוצה פה ומצפצף, כי הנשיא הוא בעל זכויות, הוא שליט עריץ, אין מי שימרה את פיו, אם הוא רוצה אז זהו. תרבות קשה מכל כיוון שאנחנו מתייחסים ומסתכלים עליה. בעצם, בעבר הסברתי שזה ההפך הגמור מרעיון ברית המילה. רעיון ברית המילה, כפי שהתורה מצווה עלינו, בא ואומר, יש בנו תאוות, יש בנו יצרים, אבל תפקידנו לחתוך בבשר החי, לשרש אותם מקרבנו, להתעלות עליהם, להינתק מהם, לצמוח מעליהם. זה בדיוק ההפך מרעיון ברית המילה. יש פה, התורה מתארת פה מחזה אבסורד. מי שולט בשכם? התאווה הכי נלוזה של בן נשיא שכם. היא מנהלת את כל העניינים. היא מביאה אותו לראות את הדברים בצורה כל כך חיובית, כמו שאמרתי, אנשים האלה שלמים את איתנו, וזה כדאי. היא לא רק פועלת על שכם לעשות מעשה אונס כזה, היא פועלת גם עליו וגם על אבא שלו ועל גול אנשי שכם, לפעול בצורה רבת היקף ומשמעות, שבעצם התורה אומרת לנו, ולא איחר הנער, כן? הכל, השורש לכל התהליך הזה, זה התאווה הנלוזה, הלא יודעת רסן, של בן ראש השבט. אנחנו בחיינו מלאים שאיפות, מלאים רצונות, ויש בנו אפילו תאוות. תאווה לא אסורה, תאווה במובן החיובי שלה, הייתי קורא לרצון מאוד מאוד חזק, לשאיפה מאוד חזק שממלאת את האדם ומדריכה אותו, מדריכה את מנוחתו. ותאווה יכולה להיות גם לדברים מאוד מאוד חיוביים. כששכם ראה את דינה, אני מעריך שכל היופי והטוב שיש באישיות שלה באו לידי ביטוי במראה שלה. כשהוא ראה אותה, משהו בו, בשפה פחות ישיבתית, נדלק עליה. למה? כי הצלם אלוקים שבה, היופי האנושי, העצום שבה, הגדלות העצומה שיש בה, כל מה שיש בה מבית אביה, מבית הוריה, ניכר בה, משהו אמיתי מושך אותו אליה. אבל, מה זה אמור לעשות? זה אמור לעורר רצון לקשר. נו, תנסה להכיר אותה, להכיר את ערכיה, להכיר את עולמה, ללמוד מזה. אבל הרצון שביסודו יש בו משהו אמיתי, הוא רואה בה השתתפות אלוקית גדולה. מביא אותו, משתלט עליו ומשבש את כל דרכי התנהלותו וחשיבתו. בפועל גורם לו לעשות מעשה אונס כזה אכזרי, ובנוסף גורם לו לשבש את דעתו. הוא פתאום מתחיל לראות יחד עם אבא שלו כמה בני יעקב כולם טובים וחשובים, וכדאי להתערות בתוכם וכדאי להתאחד איתם. כך פועלת תאווה אסורה בליבו של אדם. היא משתלטת עליו, במקרים הקשים היא מביאה אותו לעשות מעשים, וגם כשהיא לא מביאה אותו לעשות מעשים, היא משתלטת על מחשבתו, על עולם המוסר שלו. פתאום דברים שהיו קודם רעים ואסורים הופכים להיות טובים ויפים, והיא מייפה והיא מתקנת. התאווה האסורה, נדמה לי שההגדרה הכי חדה של ה היא רצון חזק, היא שאיפה חזקה שמשתלטת עלינו. כל שאיפה, אפילו היפה והטובה ביותר, כשהיא משתלטת עלינו, היא הופכת להיות תאווה אסורה. הסיפור המפורסם של הרב ושהרב מיטל השתמש בו הרבה, והתאר אותו בזמנו כסיפור שהביא אותו להקים את הישיבה, הסיפור עם התינוק הבוכה, מתאר אדם ששאיפת לימוד תורה כזאת גדולה, כזאת עצומה, הוא כל כך שקוע שהתינוק בוכה והוא לא שומע. תאוות לימוד התורה הפכה אצלו להיות תאווה אסורה. אפילו לימוד תורה יכול להיות, אפילו אהבת השם, פעם הסברתי, שיכולה להפוך לתאווה אסורה. עשיית העגל נבעה מ אהבת השם שהתפתחה כתאווה שחצתה גבולות. אנשים במעמד הר סיני היה גילו אלוקי כזה אדיר, ופתאום הכל נעלם. אפילו משה שדרכו ראו אלוקות, לא, אין. קום עשה לנו למה שאומר, אנחנו מלאי שאיפה לקרבת אלוקים, לא יכולים, ואם אין אז נעשה משהו שמייצג אותו. כל דבר, אפילו הגבוה והמרומם ביותר, ברגע שהוא משתלט עלינו וגורם לנו לאבד פרופורציות, הוא הופך להיות עבודה זרה. לצד זה, זה מביא אותנו ומחייב אותנו לשתי עבודות קצת הפוכות אחת מהשנייה. מצד אחד, בחיים נצטרך תמיד על כל רצון, על כל שאיפה, גם החיובים ביותר שלנו, לבדוק את עצמנו, עד כמה הרצון הזה הוא אמיתי, עד כמה הוא מפעיל אותנו בגבולות הנכונים והראויים, או עד כמה בלי שנשים לב, הוא משתלט עלינו. משתלט עלינו, כמו שאמרתי, גם ברמה המעשית מביא אותנו להתנהג בצורה מסוימת, ולא פחות נורא משבש את דעתנו, מסלף אותם, מביא אותנו להפוך רע לטוב, לתאר נורא ליפה, לתאר את הדברים בצורה כל כך מסולפת, ולראות דברים בצורה כל כך מסולפת. התאווה האסורה, כמו שאמרתי, פועלת עלינו בשתי מישורים, במישור המעשה, שצריך תמיד לבדוק את עצמנו, האם ההתנהלות שלנו זה לא איזה משהו אמיתי כחוד שיהיה, אבל שמשתלט עלינו מדי, והאם במחשבתנו ובראייתנו, אתם יודעים, שומעים בתקשורת למשל, הרבה פוליטיקאים מדברים, אז אם אתה מדבר על המפלגה שלו, הכל ותמיד יפה וטוב ונהדר וכו', ואם אתה מדבר על המפלגה שכנגדה, אז הכל רע ומכוער ונורא והיום. ולפעמים אותו אחד פעם מדבר ככה, פעם מדבר ככה, תלוי באיזה מפלגה הוא שייך ותלוי מה האירוע כרגע. אנחנו כמו יויו, נותנים לתאוות שלנו להשתלט עלינו ולאינטרסים שלנו להשתלט, להפוך ולשבש את דעתנו בלי בכלל גבולות, ואנחנו בכלל לא מרגישים. אז זה שני מישורים שאנחנו לחיים נצטרך ללמוד. בישיבה אנחנו כמובן צריכים לעבוד על עצמנו, ללמוד איך לזהות ואיך לעבוד ואיך לבנות את עצמנו יותר ויותר כאנשים שידעו תמיד להבחין בין כל רצון טוב וקל וחומר מי שנראה פחות טוב ועוד יותר פחות טוב. עד כמה הוא קיים בנו בפרופורציה הנכונה, עד כמה הוא מפעיל אותנו במידה הנכונה, ועד כמה חס ושלום להפך הוא משתלט עלינו ולוקח אותנו בשבי, מביא אותנו לעשות מעשים רעים, ולפעמים לא פחות נורא, משבש את דעתנו, מביא אותנו לראות את הדברים בצורה מסולפת, וממילא לפעול ולהתנהג בהתאם. היה יהודי בירושלים, דרשן מופלג, שנקרא רב שולם שבדרון. בדרך כלל היה נותן דרשות בעולם החרדי, ומדבר ביידיש. וכבר סיבה אחת שיכולה להסביר למה בשנה שלמדתי במרכז בירושלים, לא הלכתי לשמוע אותו בדרך כלל, כי דיבר ביידיש, אני לא מבין יידיש. אבל פעמיים יצא שהוא דיבר בעברית. פעם אחת בפתח תקווה היה איזה סמינר לשמיניסטים. אז קרוב לאיפה שגרתי, הלכתי לשמוע אותו. שמעתי ממנו את הסיפור הבא, שאני חושב סיפור שמעורר הרבה, יכול לעורר הרבה הרשאה, השראה וחשיבה. כך הוא מספר את הסיפור. לרב חיים היה תלמיד שהתפקר. תלמיד הזה מאוד העריך את רב חיים, ולכן יום אחד שהוא עבר בעירו של רב חיים, אז מתוך רוב הערכה שהיה לו, אז נכנס לרב חיים. טוב, איך שהוא מספר את הסיפור, רב חיים נתן לו על הראש, מה קורה איתך? אמר לו אותו יהודי, הרב, מה לעשות? יש לי קושיות. בלשונו של רב שולם, את זה הוא אמר ביידיש, אפילו שדיבר ביידיש. איך בין הקשיאס? יש לי קושיות. מה אני עושה? יש לי קושיות. אמר לו רב חיים, יש לי, אני אנסה לתרץ את הקושיות שלך. אבל לפני כן תרשה לי לשאול אותך שתי שאלות.
בבקשה.
הוא ככה תיאטרלי יותר ממני. אז טוב, אז הוא אומר לו, תגיד לי, תנסה להיזכר, מתי התחילו לך הקושיות? לפני שהתחלת לחלל שבת או אחרי? ככה מנסה להיזכר, הוא אומר, אחרי. ואז שואל אותו שוב, לפני שהפסקת, שהפסקת להניח תפילין או אחרי? הוא ככה חושב, הוא אומר לו, אחרי. ואז אומר לו, רב חיים, קצת ננסה לצטט אותו, כמו שהוא, יש לי תירוצים לכל הקשיות שלך. עובר תירוצים לתירוצים, אין כזה דובר. כן? יש לי תירוצים לכל הקושיות שלך, אבל תירוצים לתירוצים אין לי. אין תירוץ לתירוץ. מה שרוצה להגיד, שהמחשבות, הכפירה, הקושיות, באו אצלו להצדיק את ההיסחפות שלו אחרי אווירה חילונית שמשכה אותו לחלל שבת. איך אדם יכול לחלל שבת ולחיות עם תפיסה של אמונה ומצוות? אז משהו יהודי מביא לו הסברים למה האמונה היא לא דבר נכון ולא נכון לקיים שבת. כן? הפסיק להניח תפילין כי היה בחברה, באווירה. נו... אבל אדם לא יכול לראות עם סתירה פנימית. אז זה מביא לו לראש הסברים למה יש קושיות על האמונה ולמה זה לא... לכן הוא אומר, יש לי תירוצים לכל הקושיות, אבל תירוצים לתירוצים, הקושיות שלך הם תירוצים, הם לא קושיות. זה מה שאנחנו רואים פה גם בפרשת אנשי שכם. התאווה שמשתלטת על בן אדם, משבשת את דעתו ומביאה אותו להפך את הסברות ולראות, כמו שאמרתי, את האור לחושך ואת החושך לאור ואת היפה למכוער ואת המכוער ליפה, לפי מה שהיא משתלטת על בן אדם. כמובן שככל שהיא משתלטת יותר, ככה היא תאווה נוראה יותר. ככל שהיא משתלטת פחות, ההשפעה שלה פחות. בצד שני, יש לנו גם צורך לעשות עבודה הפוכה. לפתח בקרבנו את השאיפות עד כדי תאוות חזקות מאוד לכל דבר טוב, לכל דבר יפה, לכל דבר אצילי, לכל ערך, לקדושה, לתורה, למצוות, לכל רצון טוב ויפה, שיש מקום לחזק את הרצון שלנו עד לכדי תאווה. שבחור ישיבה יהיה לו תאווה ללמוד תורה. תאווה ללמוד תורה. לא אסורה. לא, 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 לא לאבד את שמיעת התינוק הבוכה וכולי. אין סוף דברים. אבל עד אליה, מן הסתם יש לרבים מאיתנו עוד הרבה דרך. להפוך את לימוד התורה לתאווה. להפוך את הצמאון לקדוש ברוך הוא לתאווה. להפוך את הצמאון להיות טוב יותר, עם דבקות במצוות יותר, עם הערכים של התורה יותר, ואפשר לפרט בלי סוף, אבל כל אחד יעשה את זה כבר לעצמו. לפתח כל רצון טוב, כל ערך נכון, כל נידה שאפשר לפתח בתוך עצמי, כל גודל שאני יכול להגדיל את עצמי, כל יותר שאני יכול להיות יותר, לפתח את השאיפות, עד כדי תאוות לכל דבר טוב. ובמקביל, להמשיך את מה שעשו לנו הורינו בברית המילה, שקצצו בבשר החי, כשמדובר בתאווה בלתי מרוסנת, לתאווה שמשתלטת עלינו, אפילו של הדברים היפים וטובים, קל וחומר של הדברים הפחות ופחות. וכל תאווה שלילית שיש בנו, לחפש מה אמיתי בה, ואיך אני מפתח את האמת שבה, עם כל יופייה והדרה, בלי האורלה שאותה ידעתי להסיר, ידעתי אחריה לא להימשך, אבל ידעתי על האמת והיפה והטוב שבדברים, כן לפתח את עצמי, כן להגדיל את עצמי, כן להיות יותר, כן להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. ערב טוב.